בגדול זה רס"ג, רק שמרס"ג הגיע פירוש נורא 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 משונה לתלמוד, איזה פירושי מילים, זה כל כך נראה משונה שהיו שפיקפקו אם רס"ג יכתוב דבר כזה. המטרה של הדבר זה כנראה כן ממנו, ומי שבאמת מתחיל לכתוב פירושים ממש זה רב שרירא ורב האי, שיש לנו לכמה מסכתות השתמרו הפירושים. מי שלמד ברכות שנה שעברה, מיכאי זוכר? יש פירוש של רב אייגון למסכת ברכות.
פירוש הלכות,
סליחה?
הלכות,
ממש פירוש, ממש פירוש למסכת ברכות. כשלמדנו בבא בתרא פרק שני, אולי מישהו זוכר, שנה שעברה גם הייתם, יש פירוש של רב שרירא לבבא בתרא פרק שני. מי שמתעניין, יש מישהו שאסף ועשה רשימה של כל הציטטות, כל הידיעות שיש לנו על פירושי רב שרירא ורבי לש"ס. הפירוש לברכות למשל מוזכר על ידי הרשב"א הרבה, הרשב"א מצטט אותו בלי סוף. בגדול כנראה שההיקף של הפירוש יותר רחב ממה שהגיע לידינו. מה שכדאי לציין, ובזה אנחנו חותמים את הגאונים, שדיברנו הרבה על האופי האוראלי של הגאונים, איך הגאונים הם לומדים על פה, ופרשנות במיטבה היא מניחה שאתה לומד כנראה לבד, כן, לא, אם הגאון נמצא בחדר עם הגרס, אז למה צריך פירוש? וכאן הסברה הרווחת, כתב על זה יעקב מן, שהחוקר החשוב של התקופה, שהתשובות נוצרו מתוך מגע עם התפוצות. הרבה מאוד מפירושי הסוגיות נכתבו לבקשת לומדים מחוץ לבבל, העיר המרכזית, אתם כבר מכירים אותה, קוראים לה קיירואן. ומן אפילו העלה השערה ששמעתי מברודי שהוא מפקפק בה, ומן העלה השערה שאולי מראש הגאונים לא כותבים פירושי סוגיות כמו שהם נשאלו על הרבה סוגיות, ואז הם קרחו יחד את כל התשובות שלהם על הסוגיות. מה הייתה הראיה המרכזית של מן? הטענה הייתה שזה לא שרב אייגון יושב בבית וכותב פירוש למסכת ברכות, אלא הוא נשאל הרבה שאלות על המסכת, ואז הוא לקח את כל השאלות שהוא נשאל, כל התשובות שהוא השיב, ויוצר פירוש למסכת. בעצם הוא נוצר מתוך התשובות שלו. מה הייתה הראיה המרכזית של מן? הראיה הייתה שהפירוש לא רציף, שיש בו קרחות. והוא ניסה לשאול את עצמו למה יש סוגיות שרבי לא פירש אותן, והתשובה שהוא לפחות חשב שהיא משכנעת, התשובה שהוא נתן היא שזה משום שהוא לא נשאל על הסוגיות האלה. אבל שמעתי, והוא בעיקר מה שמען העמיד זה הדוגמה של פירוש רבנו חננאל, ככה כותבים פירוש רציף דף אחרי דף אחרי דף. וכמו ששמעתי מברודי, יש לפקפק בזה מהסיבה הפשוטה שגם פירוש רך הוא לא רציף דף אחרי דף. אני הזכרתי את זה השנה באחד מהשיעורים הכלליים שהרבני רצה לחדש משהו ברך. מדפיסי וילנה הטעו אותנו קצת לגבי פירוש הרך, כי הם מדפיסו אותו על הדף, ועל מי שמסתכל ברך הוא לפעמים מדלב, גם בו יש קרחות. כלומר, לא בהכרח פרשני התלמוד הקדומים, גם כשהם כתבו פירוש רציף, חשבו בהכרח שצריך להסביר כל שורה. מי שבאמת משתדל להסביר כל שורה זה רש"י, מהסיבה הפשוטה שרש"י לא מסביר סוגיות, אלא רש"י מסביר משפטים. הוא קורא איתך ברצף, הוא קורא איתך את הגמרא יחד, הוא משפטים, מה שהמורים לגמרא אומרים לרש"י, אצבע בגמרא, אצבע ברש"י, זה דברים כפשוטם שככה צריך לקרוא. הייתי קראת רש"י, לא תדע מה כתוב בגמרא, צריך לקרוא אותו ככה. לעומת זאת, הפירושים של הגאונים, פירושי רך, נדבר עליהם בהמשך היום, בלי נדר, כפי שנגיע, הם פירושים שהם מספרים לך מה הגמרא אומרת, הם לא עוקבים שורה אחרי שורה, כלומר, הם מפרשים סוגיות, חטיבות, לא שורות, לא משפטים. ובין היתר, הם הרשו לעצמם לתת תמונת על, ולא להתייחס לכל דבר. לכן הדבר קצת מפוקפק. זאת אומרת, בגדול, בזה אנחנו מסיימים את תקופת הגאונים. הייתי חותם את הלימוד בטבלה שנמצאת בדפים שחילקתי, שהטבלה הזאת תוכלו להעין באחר כך כמו שמחזיק, היא נמצאת לפני אוצר הגאונים, בסדר? וזה עמוד 6, שהיא פחות או יותר מסכמת את היסודות שראינו. קודם כל, ההבחנה בין ספרות גאונים קדומה למאוחרת, מי קו פרשת המים? בואו נסכם את זה ביחד. רב סעדיה גאון הוא קו פרשת המים. עד רס"ג יש לנו כמות מעטה מאוד של חומר כתיבה. הסגנון של הכתיבה עד רס"ג זה עריכה וסידור של טקסטים תלמודיים, שאילתות, הלכות. למיתו של דבר אין מחבר, אלא יש לנו עורך. השפה היא ארמית, כי השפה היא שפת הטקסטים התלמודיים, פחות או יותר. אין הקדמה, כי זה לקט של, של טקסטים, זה לא מלוכד. הקדמה כאילו מלמדת על מישהו שמלכד את זה. תחומי היצירה הם הלכה, המקורות הם בעיקר בבלי, ורוב היוצרים הם לא גאונים. דיברנו על זה שהרב החי לא גאון, למרות שכתוב על הכריכה שהוא גאון, הוא לא היה גאון. רב שמעון קיירה לא גאון, והוא עלתה כאן השאלה על מי ערך את הלכות פסוקות, האם הוא רב יהודאי או מישהו אחר. כן? החומר הקדום השתמר כולו, אבל לא בצורה המקורית שהוא נכתב, כמו שתיארנו היום את אוצר הגאונים. לעומת זאת, ספרות הגאונים המאוחרת היא גם מרובת כמות, כי הכתיבה הופכת להיות אחד מתפקידי הגאון. הגאון מפיץ תורה על ידי הוראה וכתיבה, והוא כותב, 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 זה מבול של כתיבה. סגנון הכתיבה הוא הופך להיות סגנון אישי, אנשים שלוקחים נושא ומבנים אותו. זה מונוגרפיות שכתובות במילים של המחבר, במבנה שהמחבר יוצר. הם כתובים בערבית יהודית, תמיד יש הקדמה שהיא משאירה חותם אישי. תחומי היצירה של הגאונים המאוחרים מאוד מאוד מגוון: הלכה, פרשנות, מקרא, תפסיר של רס"ג, רס"ג כותב פירושי מקרא, פירוש לתורה, פילוסופיה, אמונות ודעות, אתם מכירים, לשון, רס"ג כותב את ספר האגרון שהוא מילון, ליטורגיה, עוסקים בפיוט, היסטוריה, איגרת רב שריר הגאון, האופק הרבה יותר רחב. היוצרים הם כולם גאונים, ופה באופן פרדוקסלי רוב החומר עבד, ולכן כשהוא מתגלה מחדש בגניזה הקהילית הוא מתגלה בצורתו המקורית. וכשנחתום בענייני התשובות, כל התופעות האלה גם יש בתשובות. תשובות הגאונים הקדומים הם לרוב קצרות, בענייני הלכה שאלות פשוטות שהארץ היה שואל את הרב שלה בית כנסת, והשואלים אלה שיוזמים, וכנראה שהסיבה שהם שואלים זה כי אין רב, ולכן ברגע שיהיה את מי לשאול בתפוצות הם יפסיקו לכתוב. גודביי. אין שום סיבה לשלוח שוט אס-אמס שלוקח לו חצי שנה. עכשיו אתה רב לידי, מספיק לי. למעט מרכז אחד, כולם מפסיקים להתכתב עם הגאונים, למעט קיירואן, כי ההתכתבות משנה את פניה. התשובות הן ארוכות. ארוכות זו לא השאלה של כמה קילו. הכוונה, האם הדיון מורכב, האם הדיון מכיל שקלה וטריו, האם זה פשוט כן ולא. זה כבר לא שוט אס-אמס. זה שאלות של למדנות. התחומים מתגוונים, כי זה הופך להיות מום בין תלמידי החכמים. תלמידי החכמים של קיירואן מתכתבים תלמידי החכמים של בבל, ויש גם תופעה ידועה שהגאונים אפילו מעודדים שאלות. זאת אומרת, הם יוזמים מסע ומתן. זה לימוד במרכז ותפוצה. בסדר, בגדול זה עולם הגאונים. אני מקווה גם שיש לכם תמונה יחסית בהירה של מה השתמר, מה היה אופי הכתיבה, מה השתמר, גם איך אתם מגיעים לזה ואיך תעשו בזה קצת שימוש. ועכשיו אנחנו עוברים לתקופת הראשונים. מסליחה? כן, בטח.
הפרשנות שלהם לגמורות, יש גם חיבושים של הגאונים עצמם, או שהכל זה מסודר?
תביאו את זה ביניכם. מה השאלה? אני לא יודע אם יש פה מספיק, אז מקסימום שניים ביחד. מה השאלה, מיכאי?
הפירושים שלהם בנויים על המסורת, או שהפירושים שלהם הם גם מחודשים?
אני לא יודע אם אני מסוגל לענות על השאלה שלך. כלומר, הפירושים הם פירושי מילים, הם פירושים שגם פוסקים הלכה, הם... זה לרוב פרשנות, לא חידוש. אני חושב. אבל... יש שם, לא יודע אם אתה זוכר, שנה שעברה כמה התעסקנו ברב שריר הגאון בפרק ב' שעסקנו בגירי דילי, אתה זוכר את זה?
כן, שישבנו כל הישיבה.
אתה זוכר? היית קורא לזה, חידוש? תשמע, הוא פירש פירוש בסוגיה שלא נמצאת בראשונים אחרים. אז יכול לקרוא לזה חידוש? לא יודע אם הוא חשב שזה חידוש. כלומר, אני לא יודע מה היו האלטרנטיבות הפרשניות בזמנו.
הוא לא קיבל את דבר מהגאון שלפניו.
אני לא יודע, אין לי מושג. מה אתה שואל ככה, עכשיו הבנתי, האם אתה מסורת פרשנית בתוך הישיבה? אני לא יודע, אין לי מושג. אני כן יודע שהפירוש, אני יודע, יש פה עוצמה. פירוש לבבא בתרא, אז קראנו חלקים שלו בפנים, זה היה פלא פלא. בסדר, בואו נעבור לראשונים. עכשיו אני חוזר פה לשיעור הפתיחה, מישהו זוכר אותה משהו ממנו? בשיעור הפתיחה ניסינו לאפיין יחד את מעברי התקופות בתורה שבעל פה, וראינו שבעיקר התיחום נעשה כתיחום ספרותי. הוא נעשה על ידי ספר שמסכם את תורת החכמי התקופה שהולכים לחתום אותה, ותקופה נחשבת כנחתמת שהחכמים בדור הבא יתחילו ללמוד את אותו ספר. כן, ראינו המשנה חותם את התנאים והמוראים, נקודת המוצא של הלימוד בבית המדרש האמוראי הוא פרשנות המשניות. האמוראים, התלמודים חותמים את הדיון האמוראי, והגאונים הם לומדים את התלמוד. כן? עלה פה גם נושא חיתום תקופת הראשונים, שנגיע לזה, ועלה בין היתר הרעיון שאולי טור בית יוסף, שולחן ערוך, הם סוג של חיתום, ומכאן ואילך נקודת המוצא היא לימוד ראשוני. שאתו ראינו שהדבר הזה לא מתקיים במעבר בין גאונים לראשונים. בעצם תקופת הגאונים לא נחתמת אף פעם. היא לא מסתיימת. היא פשוט במקביל עולים מרכזי תורה חדשים שהם עצמאים, הם לא יורשים את הגאונים, כלומר הם לא הופכים את תורת הגאונים לנקודת המוצא של הלימוד, מהסיבה הפשוטה שתורת הגאונים לא נחתמה, ובמילים מאוד פשוטות, ראשונים חייבים להמשיך ללמוד גמרא באופן ישיר, בלי התיווך הגאוני כמו הגאונים. במובן הזה, ההגדרה הייתה שהראשונים הם כרונולוגית באים אחרי הגאונים, אבל למטה של דבר, הם עומדים בשורה אחת עם הגאונים מול הגמרא. ולכן גם אפשר לא ללמוד גאונים. ונדבר מיד על הלבטים שיש בעולם הראשונים, איך להתייחס לגאונים. ובגדול, תקופת הגאונים היא תקופה שלא נחתמת, כמו שהגאונים מעמדים את מרכזיותם, עולים במקביל מרכזי תורה אחרים שלא מרגישים כפופים, והתהליכים הגדולים שהם קשורים בעליית תקופת הראשונים, הם קודם כל מעבר דמוגרפי. מעם שיושב בתוך הממלכה המוסלמית, שבמאות שמינית שיעית ההנחה היא שכ-90% מהעם היהודי יושבים תחת השלטון המוסלמי. במילים אחרות, רוב העם היהודי מרוכז תחת שלטון אחד שהוא שלטון צנטרלי. הגאונים יושבים במרכז השלטון הצנטרלי הזה. כל התופעה של תשובות הגאונים צריך להבין אותה לרקע הזה. הם יושבים במרכז השלטון והם כמעט במקביל לשליטים המוסלמים ששולטים באימפריה שלהם. הגאונים הם מהלב, הם הראש של יהודי התפוצות. תהליכי ההגירה דמוגרפיים, התפוררות קצת של הממלכה המוסלמית, מביאים לעלייה של יישובים יהודיים במערב, בעיקר זה קשור במערב, גם במעבר למערב, גם בצפון אפריקה, גם בספרד, ובעיקר באירופה. באירופה יעלו המרכזים האלה במאות בעיקר ה-11, אז נתחיל לגלות אותם, והמרכזים האלה לאט לאט מאבדים את הקשר לגאונים, למרות שישיבות הגאונים הן ישיבות שממשיכות להתקיים. כלומר, זה לא שהישיבות האלה נעלמו מן העולם, הם ממשיכים להתקיים, אבל הם מאבדים את מעבדם. לא כי היה איזה חיתום, איזה טקס סיום, אלא זה קרה כתהליך. פשוט התקופה החדשה התחילה בלי לסיים את התקופה הקודמת, שבשעתו ראינו, אני מזכיר, ראינו שלוש דעות בראשונים איפה לסיים את תקופת הגאונים, זוכרים? בעל ספר הקבלה רואה את שנת מותו של רב גאון כשנת החיתום, 1038. הרמב״ם ראינו מדבר בהקדמה למשנה תורה כאילו תקופת הגאונים עדיין נמשכת בימה והיא עוד לא נחתמה. אני הזכרתי אז את התיאוריה של הבלין שאולי הרמב״ם הוא החיתום של הגאונים, פיקפקתי בזה, אבל הזכרתי את הרעיון הזה, והזכרתי לכם שמשה אלברטל כתב על הרמב״ן, שלדעת הרמב״ן החותם של תקופת הגאונים הוא עריף, שהוא חותם אותה דווקא בספרד, כלומר זה לא עניין גיאוגרפי. בסדר, אז בגדול, אבל העלייה של הראשונים כאמור בלי חיתום, והיא כוללת מעבר דמוגרפי, אבל היא כוללת גם עוד מאפיין מרכזי של הראשונים, זה מעבר ממרכז, ריכוזיות של הלמדנות ושל הפסיקה, היא הופכת להיות מפוזרת. אחד מאפיין הבולט של ראשונים בתקופת השיא שלה זה שהם מתפזרים. הם מתפזרים לארצות שונות, לתרבויות שונות, ויוצרים גם תרבויות לימוד שונות. יש להם דרכי לימוד שונות, יש להם דגשים שונים בלימוד. בגדול התרבויות הגדולות שמדברים עליהם, זה עדיין הופך להיות יהודים תחת ארצות האסלאם מול יהודים תחת ארצות הנצרות. או בגדול התרבויות הגדולות זה ספרד צפון אפריקה מול אשכנז צרפת. אני יכול להגיד שההבחנה הזאת היא גם במידה מסוימת הבחנה כרונולוגית, כי המרכזים של היהודים בארצות האסלאם הם על רובם יובל הכלח עד המאה ה-12. כלומר, הם כאילו התקופה הקדומה יותר של הראשונים היא מתגלמת בהם, שכן ספרד המוסלמית עולה עליה קורת באמצע המאה ה-12 עם שמד אל-מוחדין והריקונקיסטה, ולאט לאט לא רק שספרד המוסלמית מאבדת לאט לאט עצמאותה, אלא התרבות של יהדות של יהודי ספרד המוסלמית היא נפגשת או נכבשת על ידי התרבות של יהודי ארצות הצפון, שיש להם תרבות קצת שונה. וצפון אפריקה גם מעמדה די נשחק, נגמר במאה ה-11-12. כלומר, אם מדברים על קיירואן, קיירואן נשחקת במאה ה-11 כבר, קיירואן נחרבת ב-1562 אני חושב, או 67 אולי, בגדול. אז זה גם חלוקה כרונולוגית. לעומת זאת, הפריחה הגדולה של הארצות של היהודים בארצות הנצרות היא דווקא ממאה ה-11-12 ואילך, כשהפריחה של בעלי התוספות היא תהיה במאה ה-12-13. המרכז הקטלוני שדבר עליו הוא פורח במאה ה-13, אז זה שיא הפריחה שלו. והמרכז הפרובנצלי הוא פורח במאה ה-12, תחילת 13. במובן הזה זה גם עניין גיאוגרפי, החיתוך הזה של הראשונים הוא גם עניין כרונולוגי. כבר המרכזים שתחת ארצות האסלאם הם כאילו תקופת הראשונים הקדומה יותר, לעומת זאת המרכזים האירופיים הם מאוחרים יותר בזמן, למרות שגרמניה כמרכז תורה מתחיל במאה העשירית כבר. נדבר על כל זה. אחרי שחתכנו בגדול את החיתוך הזה, צריך לדעת שגם נעסוק לא מעט במלאכה של הפירוק. אנחנו מדברים בגדול על אשכנז, אבל צריך נעמוד על ההבדל בין אשכנז לבין צרפת. אלו שתי תרבויות לימוד שונות, למרות ששניהם בעלי זיקה הדדית. קטלוניה, ננסה להאפיין מהי קטלוניה, איפה היא עומדת. פרובנס, דרום צרפת, מה בדיוק התרבות שלה, איפה היא עומדת בין הארצות האלה. בעזרת השם אנחנו נעסוק בדברים האלה, אבל מטבע הדברים אנחנו נתחיל במרכזים עדיין תחת ארצות האסלאם, שהם כאמור גם קרובים, הם כרונולוגית קרובים יותר לעולם של הגאונים. וגם יש סיבה נוספת, והיא הדבר השלישי שמבחין בין בחיתוך הגדול הזה. כלומר, החיתוך הגיאוגרפי-כרונולוגי זה בעיקר החיתוך התרבותי. שכן, אני מזכרתי קודם את אלברטל שאמר שהריף חותם את הגאונים. בגדול נכון לומר שהעולם של המרכזים של הראשונים בצפון אפריקה ובספרד הם המשך של עולמם של הגאונים. אומנם המשך שמתרחש גיאוגרפית במערב, אבל בגדול הם דומים לגאונים. גם אלו, נדבר על זה בהמשך, שהחליטו שהם לא כך רוצים ללמוד גאונים, אבל הם בעצמם כותבים כמו גאונים. לעומת זאת, מה שיקרה בארצות אירופה ממאה ה-12 בעיקר ואילך, מבעלי התוספות צפונה, לא רק שהם בארץ אחרת ובזמן אחר, אלא הם גם חושבים אחרת, הם לומדים אחרת. פריצות הדרך הפרשניות הגדולות של הראשונים מתרחשות בעיקר במהפכות למדניות עצומות שמתרחשות במאה ה-12 במרכזים שונים וממשיכות בתוך המאה ה-13. במובן הזה מדובר באמת בעולם שונה, העולם של המאה ה-12 ואילך. עד המאה ה-12 אני אומר לא באשכנז הקדומה, מדבר עליהם בנפרד, אבל בספרד המוסלמית, באל אנדלוס בצפון אפריקה, הם בגדול הם דומים לגאונים, למרות שהם לא נקראים גאונים. לכן מה הרמב״ם יכול לחשוב? תבינו, לא, הרמב״ם חושב, זה לא נגמר, אני דומה להם, אז מה אם אני חי בספרד? בגדול הוא חושב שאנחנו דומים להם, זה ממשיך. בסדר? ואנחנו נפתח בקריאה של סיפור. היה סיפור מוכר, סיפור ארבעת השבועים, קראים אותו? הזכרתי אותו פה כבר כמה פעמים. סיפור מאוד מפורסם שמסופר בימי הביניים, נמצא גם למי שמתעניין בסיפורים, הוא נמצא גם מוזיאון התפוצות על הקיר, ככה שמתארים את התפוצות של היהודים, משהו על ספר הקבלה כדאי, שכבר הסברנו עליו מספיק פעמים. מדובר בספר ספרדי שנכתב באנדלוסיה במאה ה-12, המחבר שמו רבי אברהם בן דוד, שהיות והוא חי בארץ מוסלמית אז גם יש לו שם ערבי, איבן דאוד, הבן של דוד. הוא כמו הדמות הדיוקן של חכם ספרדי, הוא איש אשכולות, גם למדן, גם איש הלכה, גם רופא, גם אסטרונום, גם אסטרולוג, הוא הכל ביחד, והוא גם היסטוריון. והוא עצמו עלה למוקד, נהרג על קידוש השם ב-1168, וב-1161 הוא כותב ספר שנקרא ספר הקבלה, שמטרתו לתאר את הרציפות של מסירת תורה שבעל פה, קבלה על משקל המשנה ואבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. והוא הראשון שמיוחס אליו ההבחנה בין מה שהוא מכנה עולם הגאונים לבין עולם הרבנות. הוא מציין את רב אייגרון כאחרון הגאונים, למרות שאני חוזר, המשיכו להתקיים ישיבות גאונים וגאונים עמדו בראשם עד המאה ה-13, המשיכו, אבל מבחינתו הם כבר לא, הם מקומיים, הם הפכו מישיבות בינלאומיות לישיבות מקומיות. והוא מזהה שבמערב עולה תופעה אחרת, תקופה אחרת, מה שהוא קורא לה הרבנות, הוא עצמו מזהה בשישה דורות, הוא מתחיל אותה במאה העשירית, את עליית העולם הרבנות. ואחרי שהוא בעמוד, שלפני העמוד הזה, הוא מציין לפטירתו של רב אייגרון, הוא בא עכשיו לספר איך מתפתח עולם הרבנות. וסיפור הזה נדון הרבה מאוד במחקר, בכל מיני זוויות, בכל מיני דרכים גם לקרוא אותו. תעידו לי עד כמה אתם רוצים להרחיב את העירייה בכלל על השאלה איך לקרוא סיפורים, כי בגדול זו מחלוקת מהותית, האם לקרוא סיפור כמספק מידע היסטורי. הסיפור הזה מדבר על דמויות היסטוריות, הוא מתאר אירוע שהוא טוען שהוא התקיים, או האם הסיפור בא, צריך לקרוא אותו כסיפור, דהיינו להעביר רעיון. בואו נקרא אותו קודם לכן, אחרי זה קצת לנתח אותו, וגם בוא ניגע קצת בגישות המהותיות האלה. כן, בקודם לכם, מה זה קודם לכם? לפני מות רב אייגרון הייתה סיבה מעת השם שנחרט חוקם של ישיבות שהיה הולך עליהם מספרד וארץ המערב ואפריקיה ומצרים וארץ הצבי. וכן הייתה הסיבה שיצא ממדינת קורטובה שליש ממונה על ציים, שמו אבן רמחץ, שלחו מלך ישמעאל בספרד ושמו עבד אל רחמן אל נאצר, והלך ממונה על ציים אדירים לכבוש ספינות אדום ועיירות הסמוכות לספר, והלכו עד חוף הים של ארץ ישראל ונסבו אל ים יוון והאיים שבו. בואו נספיר קצת תוך כדי קריאה את המסגרת הריאלית של הסיפור. מדינת קורטובה זאת עיר קורדובה, מי נולד בקורדובה? יודעים? הרמב״ם נולד בקורדובה, זאת עיר באנדלוסיה, שלמה נקראת מדינה? כי באותה עת, זו תופעה מוכרת גם מימי הביניים מאוד ארצות, כל מדינה היא ישות מדינית, כל עיר סליחה היא ישות מדינית עצמאית. אז מדינת קורדובה, העיר היא כמו מדינה, ולעיר קורדובה יש שליש ממונה על ציים, קוראים לזה בשפה מכובסת מפקד חיל הים, ובשפה יותר ריאלית קוראים לזה שודד ים. בסדר? וזה בן אדם שיש לו, הוא ממונה על ציים, ששמו הוא, זה דמות היסטורית, דמות ידועה, אבן רמחץ, באנציקלופדיה של האסלאם תמצאו אותו. כן? שלחו מלך ישמעאל בספרד, שמו עבד אל רחמן אל נאצר. והלך ממונה על ציים אדירים, יש לו צי אדיר של אוניות, ותראו את מסלול הנסיעה, את מי הוא תוקף, לכבוש ספינות אדום, כי הוא בא מארץ ישמעאל, יש פה מאבק בין ישמעאל ואדום. ועיירות הסמוכות לספר, משהו על דרכי התחבורה בימי קדם. הסברנו פה כבר איזה 8 פעמים למה קיירואן עיר מסחר כל כך חשובה, כי היא הנקודה הקרובה ביותר באפריקה לאירופה. אנשים באותה תקופה לא אוהבים להפליג בלב ים, כי הים מלא סכנות, הים מפחיד, ולכן אוהבים להפליג קרוב לחוף. אם אתם רוצים להבין קצת את אומץ הלב או את תעוזה של קולומבוס, זה לא רק הרעיון המדהים להגיע להודו מאחורה, אלא גם המוכנות להפליג את לתוך אוקיינוס שאף אחד בספרד לא היה לו מושג מה יש שם, לא הייתה שום מפה, כלום. פשוט להפליג ולהפליג ולהאמין שיהיה בסדר, כן? זה אומץ לב אדיר, זה לא מקובל בספנות של זמנו. והוא, אבן הרמח"ל, תראו את מסלול הנסיעה שלו. הוא יוצא מספרד והוא בעצם מפליג לחופי, ליד חופי דרום אירופה. זה מה שהוא עושה. והוא יוצא לכבוש ספינות אדום והערות הסמוכות לספר, זה הכוונה, הרי הנמל תוקף אותם. והלכו עד חוף הים של ארץ ישראל, אפשר לראות איך הוא עובר את כל הים, את כל הצפון, הים התיכון, ומגיע לים יוון והאיים שבו, שזה הים האיגי, וכל האיים שיש שם, ופה הוא שובה אונייה. איזה אונייה? הוא מצאו אונייה, הוא בא ארבעה חכמים גדולים, היו הולכים ממדינת ברי, איפה זה מדינת ברי?
איטליה.
באיטליה, למדינה נקראת ספסטין. איפה זה ספסטין? אתם לא יודעים, אף אחד לא יודע. בסדר, זו מדינה שהחוקרים שעסקו בגיאוגרפיה של ימי הביניים, שמות של מקומות בכתבי יהודים, לא מכירים את המדינה הזאת. אין להם מושג לאיפה הם עומדים לנסוע. ופה יש מוטיב שאתם מכירים אותו המון מחזל. למה ארבעה חכמים גדולים נמצאים בקרוז? תגידו לי, מה, סתם בא להם ככה נופש? אז כמובן, מה הם עושים שם? וחכמים אלו להכנסת קלה היו הולכים, הם גם בהצדקה. ולכן רבי עקיבא, אבל גם בלי, הם כולם בספינות ונותנים שם לולה וטרוג, וכן, כל הסיפורים האלה. אז הם הולכים להחלט, אה, צריך לדעת, לא צריך יותר פרויקט השוט, לא? עדיין לא מזיק. הבנתי שקנו לך, אז כנראה, בסדר. בסדר, הלאה. עכשיו, מי הם החכמים האלה? וכבש אבן רם חצאונייה ואסר את החכמים. וחכמים, והאחד, רבי חושיאל, אביו של רבינו חננאל, ברור שמי יותר מפורסם בזמן שהם מספרים את הסיפור. רבינו חננאל הוא המפורסם. צריך להגיד שרבי חושיאל הוא אבא שלו, נכון? והאחד, רבי משה אביו של רבי חנוך, אז פה רואים אותו דבר, שאת רבי חנוך כולם מכירים, אז צריך לספר על רבי משה אביו של רבי חנוך. עשרו, ועכשיו תראו, יודע יותר על רבי משה אביו של רבי חנוך. עשרו עם אשתו ועם רבי חנוך בנו, ורבי חנוך בנו עודנו נער. והשלישי רבי שמריה ורבי אלחנן, והרביעי איני יודע שמו. זאת המילה אחת, השלושת החכמים האלה, הם שלושתם חכמים מוכרים מאוד. רבי חושיאל הוא ראש בית המדרש בקיירואן, יש לנו כתבים ממנו, יודעים עליו, בהמשך קצת נספר עליו יותר, בתחילת המאה ה-11. רבי משה ורבי חנוך ידוע כאחד מחכמי ספרד במאה העשירית, ורבי שמריה ורבי אלחנן יש התכתבויות בינו לבין רב שרירא ורבי. טוב, שלושה חכמים מפורסמים, והרביעי איני יודע שמו. הוא ביקש השליש בכפותה לשתו של רבי משה ולענותה שהייתה יפת מראה ביותר, והיא צעקה לרבי משה אישה בלשון הקודש ושאלה ממנו ומנתבעים בים חיים בתחיית המתים אם לא, והוא ישיבה, אמר השם יבשן אשיב ישיב עם צולות ים. אתם כבר יודעים אולי על איזה על בסיס איזה סיפור תלמודי זה מסופר. באגדות החורבן בגיטין יש סיפור על 300 ילדים וילדות שהיו באונייה, שקחו אותם לרומא, והם הבינו שוקחים אותם בשביל זנות, אז מה הם עשו? קפצו כולם למים והתאבדו, ושאלו האם הם יקומו בתחיית המתים, והביאו את הפסוק הזה. כן? וכששמע את דבריו אותו דבר, השליחה את עצמה בים וטבע ומתה. וחכמים אלו לא הגידו לאדם בעולם מה טבעם ומה חוכמתם. עכשיו השליש, כשהוא עובר אל ארץ ישראל, מתחיל להדרים, ועכשיו המסלול חזרה הוא לחופי צפון אפריקה. זה המסלול שלו, כך הוא חוזר הביתה, והוא עוצר בערי הנמל של צפון אפריקה, ומה הוא עושה בכל עיר נמל? משחרר חכם. כן? והשליש מחר את רב שמריה באלכסנדריה, של מצרים, ושם עלה למצרים, הכוונה לקהיר, והיה לראש. הוא מחר את רבי חושיאל באפריקיה, בחוף הים, ושם עלה למדינת אל קיירואן, שהייתה בימים ההם חזקה מכל מדינות ישמעאל שבארץ המערב, ושם היה רבי חושיאל לראש, ושם הוליד את רבנו חננאל בנו. הוא בא השליש לקורטובה, הוא בא הביתה, ומי הוא השאיר בבית? מי הוא השאיר אצלו עדיין באונייה? את רבי משה ואת בנו רבי חנוך. הרביעי אנחנו לא יודעים איך קראו לו, אז גם לא יודעים מה קרה לו, אבל הוא מכר שם רבי משה ורבי חנוך, שבדרו אנשי קורדובה וכמדומים היו שהוא עם הארץ. הרי כתוב קודם שהחכמים האלו לא גילו בעולם את טבעם. השבאי אין לו מושג שהם תמידי חכמים גדולים, מבחינתו הם סתם יהודים פשוטים, וכולם חושבים שהוא עם הארץ. והייתה בקורדובה בית הכנסת ששמה כנסת המדרש, והיה שם דיין ששמו רבי נתן, חסיד וגדול היה, אבל לא היו אנשי ספרד בקיאים בדברי רבותינו ז"ל. כן, הסיפור הזה מתאר את יהודי ספרד טרום הגעת רבי משה ורבי חנוך כעמי ארצות. ואף על פי כן, באותו מעט שהיו יהודים היו עושים מדרש, ומפרשים ועולים ויורדים. מה זה לפרש, לעלות ולרדת? לעלות ולרדת. דתיים כבר אז, רבנים, דיברו ככה. בסדר? הוא מנצח בתזמורת, כן? אתם מכירים את הביטוי התלמודי מגדף ברבי אבאו? מכירים את הביטוי הזה? מה זה לגדף? מה זה מגדף ברבי אבאו? מה דעתך, רואי? שהוא מקלל, כאילו תוקף. אז רב שריר הגאון יש לו פירוש, הוא מסביר שמגדף זה הגימל זה הרעין הערבית, ושהכוונה כמו לקנח. והוא אומר, כמו שאדם מקנח כערה, אז איזה תנועה הוא עושה? תנועה כזאת של כינוח. גד את ברבי אבאו, הכוונה שהוא עשה כאילו תנועה כזאת בידיים, כן. אז הנה עוד מקור לזה שיהודים מדברים בידיים. ופרש רבי נתן על כל הזעת ועילה במסכת יומה ולא ידע לפרש. ורבי משה יושב לפאה אחת כמו שמש, וקם אל רב נתן ואמר לו, רבינו פשו לו תבילות. מה כנראה קרה פה? נמדתם יומה, נו? מה כנראה פרש רבי נתן ומה הייתה התקושייה של רבי משה? אם הוא שאל אותו פשו לו תבילות, הוא כנראה הבין שמה זה על כל הזעת תבילה, שעל כל הזעת צריך לטבול איפה? במקווה. עכשיו כמה תבילות, כמה הזעות יש ביום כיפור? 43, נכון? של רק בפנים של הקורבנות הפנים, של השעיר הפנימי ושל פר כהן גדול, 43 הזעות. יש 32 על הפרוכת, 16 בכל אחד, 8 בפנים, 8 בחוץ, כפול 2, זה 32, פלוס על המזבח הזהב יש עוד 7 מתנות ועוד 4 על הקרנות, סך הכל עוד 14, יוצא, עוד 11, סליחה, זה יוצא 43. ורבי נתן כנראה הבין שהכוונה שכל הזהה, אצל הכהן גדול צריך לרוץ למקווה. אז מה שאל אותו רבינו משה ורבי חנוך? כתוב רק 5 תבילות ו10 קידושים, אבל כמובן אתם מבינים, זה לא רק עניין שזה נגד גמרא, זה גם אבסורד, הרי זה מגוחך. כאילו מה, אתם באמת חושבים שכהן גדול נכנס לקודשי קודשים, מה זה, אז האחת רץ החוצה לטבול, רץ פנימה, אז רץ החוצה לטבול, זה מגוחך לגמרי. כן, הרי התפרוסת של התבילות של חז"ל, החמש תבילות, זה בין כל חטיבה לחטיבה, לא בכל הזעה, כן? ותראו מה קורה שם, איזה מהומה קורה. יש איזה שבוי, אדם שפל, בזוי, אף אחד לא יודע מי הוא בכלל, שהוא תוקף לא פחות ולא יותר שיעור כללי. תראו מה קורה שם. וכששמע הוא והתלמידים את דבריו, תמרו זה אל זה ושאלו ממנו לפרש להם ההלכה, הוא פרשה כעוגן. כן, מה הפירוש כעוגן? כל הזעה תבילה, גדעון, מה הכוונה? לא תבילה של גוף האדם במקווה, אלא תבילת האצבע בדם. כלומר, אם הכהן טובל אצבע בדם במזה ונשאר לו דם על האצבע, אז ההלכה אומרת הוא לא יכול לעזות. עוד פעם הוא חייב כל פעם לטבול. התבילה הוא חלק מההפרדה בין הזאת. וכל אחד ואחד שאל ממנו כל ספקות שהיו להם והשיב תשובות ברוב חוכמתו. והיו בעלי דינים מחוץ למדרש. יש פה תיאור ריאלי של איך נראה בספרד, סליחה, הצירוף בין ישיבה לבין בית דין. אנחנו רגילים היום שזה פשוט עולמות נפרדים. יש עכשיו תמונה רם בישיבת ירוחם, הרב ירקן על דיין, אז הוא עוזב את הישיבה, כן? שנה הבאה, כן, אבל תמונה רק עכשיו. מפרידים בין העולמות, כן? שם זה היה אותו מקום. בבוקר היה שיעורי גמרא עם החבר'ה, ולמדו יומה אפילו, לא למעשה, כן? אין לו שום מושג על מה כתוב שם כנראה. ואחרי צהריים באים בעלי הדין. עכשיו מה קרה באותו יום? שיעור כללי ארוך. למה? כי הכוכב הרבי משה מרביץ, ובעלי הדין כתוב הוא מחוץ למדרש, והם כאילו עצבנים אולי, כן? ושלא היה להם רשות להיכנס עד השלמת התלמידים פסיקתם. ובאותו היום יצא רב נתן הדיין, והלכו אחריו בעלי דינים, ואמר להם, הוא התפטר מהדיינות, כשהוא גילה, הוא נמצא פה. אני דיין, וזה הלובש שק והאורח הוא רבי ואני תלמידו יהיה מהיום ואתם מנו על קהל קורטובה דיין וכן עשו ועשו לו הקהל פסיקה גדולה כמו קודם כל קיבל מזכורת קיבדו מלבושים יקרים קנו לו קפוטה נכון? ומרכב נתנו לו רכב צמוד מיצובישי נכון? לא יודע מה כן? ורצה השליש לחזור בו ממחירתו למה? מה, הוא גם הוא מכר אותו בגרושים בתום הוא גילה שהוא החזיק את הרב הראשי למה הוא מכר אותו כך זול ולא הליכו המלך כי שמח המלך על הדבר שמחה גדולה כי המלך מבין את ההשלכות הפוליטיות אפשר לבטא ככה של הגעת חכם גדול לספרד למה? כי שמח המלך על הדבר שמחה גדולה כששמע שאין היהודים של מלכותו צריכים לאנשי בבל הוא כאילו מבין שאפשר להכריז על העצמאות של הקהילה היהודית הספרדית שלפני כן נזקקה לבבל כי איך הם מתוארים? זמי ארץ גמורים והכל נשמע בכל ארץ ספרד וארץ המערב ובאו התלמידים לקרות לפניו וכל השאלות שהיו שואלים מן הישיבות ממנו שאלו בדבר זה היה בימי רב שרירה בקרוב בשנת דלת אלפים תו שין נון דיינו לפני 1021 שנה בשנת 990 לספירה הן פחות, הן יותר מעט עד כאן הסיפור, ככה הוא מסביר את, את התהליך ההיסטורי דיינו בעצם בגדול, בואו נתרגם את, את ההסבר שלו ההסבר אומר שכשנוצרו מרכזים עצמאיים בתפוצות אז הם חדלו לשאול את בבל שאלות בבל איבדה את מרכזיותה כמרכז תורני יחד עם הפסקת השאלות גם כמובן התרומות מפסיקות להגיע ובבל יורדת בגדולתה וככה זה מתרחש שעולים מרכזים עצמאיים זה בגדול מה שהסיפור אומר נכון? עכשיו הסיפור הזה אמרתי לכם קודם אני אקח אותו גם קצת כאבן בוחן איך ללמוד סיפורים כי הוא מתאר תהליך היסטורי, הבעיה היא שהסיפור הזה, היסטוריונים כבר שנים שמו לב שהסיפור הזה לא יכול להתרחש איך שהוא מתואר פה. מהסיבה הפשוטה שחלק מהדמויות חיים במאה העשירית וחלק חיים במאה ה-11 וזה לא יכול להיות שבדלת אלפים תו שינון נקרא סיפור כי חלק מהדמויות כבר מתו. וכשלמדתי את זה באוניברסיטה התרגיל היה, תלכו לאנציקלופדיה של האסלאם תבדקו תאריכים שאיבן אל רמחה ויצא, זה לא יכול להיות איך שזה קרה איך שזה מתואר פה, פשוט לא מתאים זה כאילו שאני אספר סיפור על רב חיים מבריסק שקרה לו ב-1980 מה לעשות שהוא מת ב-1918 וכאן כאילו השאלה היא מה עושים ופה אני אגיד לכם מה עשו בעיקר ההיסטוריונים ההיסטוריונים ניסו בעיקר לתקן את הפרטים שלא מתאימים זו גישה אחת כלומר, הסיפור, ואז זה גישה שהיא גישה שקוראים לה, שדיבד עם הגרעין ההיסטורי, דיינו, באו ואמרו ככה, אני אשתדל לקבל את רוב הסיפור, רק מה אני אגיד? מה שלא מתאים, אותו אני לא אקבל, כן? למשל, אולי זה היה בתאריך אחר, מישהו יתקיע תיקון של התאריך, אולי אחת מהדמויות קצת שגויות, אבל אם רק נחליף דמות בדמות, אני זוכר את הפרופסור ככה, עושה לנו תרגיל מהראש עיריית ירושלים באיזה שנה, כולם צעקו תן לי קולק. למה? כי זה, כשהייתי ילד, זה היה תקוע בראש, תן לי קולק, הוא כאילו נולד ראש עיר ויהיה כמו הדינוזר הגדול במדינת ישראל, פרס, בסדר? אתה תמיד נמצא, לא משנה מה, כן? נכון? ואז אתה בטעות אומר פרס, למרות שמה? שזה כבר לא מתאים, כן? זה בגדול, כלומר, קצת התבלבלו הדמויות או משהו, אבל אני אומר, בגדול, כאילו ניסיון אחד הוא לשמר את הסיפור, ושימו לב למה עושים היסטוריונים, זה שנמיד את תהליך. היסטוריון בעצם הוא ביקורתי, הוא בוחן האם אני יכול להאמין בזה או לא, וכשהוא מגלה שהוא לא יכול להאמין, תראו מה הוא עושה לסיפור, לאט לאט מתחיל לקלף אותו. הוא מעיף חלקים מאנו שלא מתאימים לו עד שהוא נשאר עם איזה חלק איזה גרעין שהוא אומר הוא נכון בגדול ההיסטוריונים חלקם היו מוכנים להגיד אז הייתה איזו עונייה וזה קרה טוב זה קרה בשנה אחרת עם אנשים אחרים ובגדול זה קרה זו גישה לסיפור היינו שהסיפור הזה הוא גם מסתבך מאוד בגלל ממצא מדהים מהגניזה הקהירית תהפכו את הדף זה קטע מהגניזה הקהירית אתם אותו?
זה לא סגנון כאילו לכתוב על ארבע אנשים כזה
מצוין, מצוין למה אתה רומז?
זה...
אבל בדיוק כשאני מראה לכם קטע מהגניזה, אתה רוצה משהו אחר, אבל גדול, למה אתה רומז?
מראה, זה בא יותר, בדיוק.
נכון, אני איתך, בסדר? אני אתן לך תהליך של תשובה שעשיתי, בסדר? אני התחלתי ללמוד בחוג מהיסטוריה, אבל באיזשהו שלב, אחרי הבי-איי נטשתי אותה. כי הגעתי למסקנה שהם קצת... זה לא הדרך שהייתי רוצה ללמוד, לקרוא מקורות. ובגדול, זה קטע מהגניזה הקהירית שיש פה תעתיק שלו, של חלק ממנו. בסדר? כלומר, קשה לכם לקרוא את כתב היד, למרות שתראו, זה כתב יד יפה או לא? תגידו, קרי או לא קרי? מעולה, חבל על הזמן. חבל על הזמן. יותר טוב מזה, כן. כי הצילום יצא לי לא כך מוצלח. זה קטע מהגניזה הקהירית שתסתכלו, אז תקראו ישר מהמקור, חבר'ה. ומי כותבים אותו? תסתכלו. לכבוד, קצת מחוק, רבנה ומרנה, שמריה, רב הראש, ולכבוד רבנה אלחנן בנו חימודו. המכתב הזה נכתב לרבי שמריה ורבי אלחנן, ומי חתום עליו למטה? מי יכול לקרוא חתימה? ומה כתוב לפני כן? חושיאל ורבי אלחנן. זה נכתב משני שבועים אחד לשני. זה מכתב מרבי חושיאל לרבי שמריה. עכשיו תסתכלו עוד יותר טוב, תסתכלו על החתימה, תגידו לי ימי באותו כתב יד כמו הגוף המכתב. מה הרושם שלכם? אני יודע שהצילום לא הכי איכותי, אבל בכל זאת, מה היית השפות שלכם? הוא קצת שונה. מה זה אומר על המכתב הזה?
שואל
בכן. לא. איך יכול להיות שהחתימה שונה מהטקסט? מצוין, במילים אחרות זה אוטוגרף. מה הכוונה אוטוגרף? זה לא העתקה שמישהו העתיק, כי אם מישהו היה מעתיק את זה, אז החתימה הייתה צריכה לראות אותו דבר כמו כתב היד, אלא מישהו כתב לו את כתב היד והוא פשוט חתם בסוף. ראיתם את הרב רואים ואומרים לו כל פעם תחתום, בסדר? נכון? ראיתם את זה כל הזמן המשרד שהולך לו, למה? כי כעמותה שצריכה ניהול ספרים תקין, מה חייבים פה? שכל דבר דורש כמה חתימות, שלא מישהו ימול בכספים, לא שחושדים במישהו, וככה מנהלים באופן תקין, כן? כלומר, הקטע הזה הוא אוטוגרף, כלומר, זה המכתב המקורי שנכתב על ידי רבי, שנשלח מרבי, הוא לא נכתב על ידי רבי חושי, אלא הוא נשלח ממנו, שהוא רק חתם עליו, לרבי שמריה. למה, איך הוא מגיע לגזע הקהירית? כי איפה חי רבי שמריה? בקהיר. לכן אוטוגרף מגיע לגזע הקהירית. זה ממצא מדהים, ממצא מריש. הוא עוד יותר יריש אתכם כשאני אגלה לכם שאפשר גם לדעת מי הסופר. הסופר החביא את השם שלו בטקסט, תלכו לעמודה השמאלית והלמעלה קצת קרוע, אבל רואים את הטור הכי הכי שמאלי? יש שם, רואים טור כזה נפרד, כזה צר, יש בו אקוסטיכון. מה זה אקוסטיכון? שם שממצא בראשי תיבות, בראשי השורות. עכשיו תסתכלו על האקוסטיכון, האות הראשונה שרואים בשורה הראשונה שאפשר לקרוא זה נון, נכון? ואז עוד פעם נון, ואז יש בית, יוד, חט, וו, שין, יוד, א', למד. יכולים לזהות משהו?
חושיאל.
חושיאל, זה הבן של חושיאל, כותב את זה. הבן של חושיאל הוא הסופר, רואים? עכשיו איך קוראים לו? כנראה אלחנן. וכאן אני הולך לספר לכם על אחד מהחידות הביבלוגרפיות המפורסמות של התקופה הזאת. רבנו חושיאל לשני בנים, שלאחד קוראים אלחנן ולשני קוראים חננאל. שני הבנים האלה הם אף פעם לא נפגשים, הם אף פעם לא ביחד, והם נורא נורא דומים אחד לשני. ונכתב על זה המון, ואני לא אגיע אתכם, זה גם לא חשוב בעיניי, וזה שיעור מבוא, אבל הדעה שלי נראית הכי סבירה. בשיעור מבוא, הכיף הוא שאני יכול להגיד לכם מה אני חושב, בסדר? הדעה שנראית הכי סבירה, שזה אותו בן אדם, שאני לא יודע להסביר את הפשר התופעה, אבל אלחנן וחננאל זה גם אותם אותיות. פשוט זה אותו שם. חנן אל, אלחנן. עכשיו, למה שיחליטו פעם לקרוא אלחנן, פעם חננאל, אין לי מושג, אבל אם הדעה הזאת מתיישבת על לבכם, הרי שזה כתב ידו של רבנו חננאל. וואו, חתיכת סיפור. וחטא הגניזה מרשים, מגלה הגניזה, כל כך, הייתה לו עין חדה, עין טובה, זה אחד מהקטעים הראשונים שהוא מוציא לעולם. הוא נתפס ב-1898. כלומר, הוא מגלה את הגניזה, מוצא את זה, משחרר אותו לאוויר העולם. ולמה הסיפור, האגרת הזאת, כך מעניין? כי כשקוראים את האגרת, מגלים שכנראה סיפור רבת השבועים לא יכול לקרות לדמויות האלה מסיבה מאוד פשוטה. כי המכתב הזה רבי חושיאל פונה לרבי שמריה ומסביר לו למה הוא לא מגיע לקהיר לבקר אותו. ומה הוא מסביר לו? יצאתי מרומים ונתקלתי, הגעתי לקיירואן, בקיירואן אני נתקעתי קצת זמן כי חיכיתי לבן שלי אלחנן שיבוא לבקר אותי. ומה קרה לבינתיים? אני אספר לכם, זה הוא לא כותב המכתב, רבי יעקב בר ניסים מת, ובינתיים התחלתי לתת שיעורים בישיבה ומצאתי חן ביניהם, ולכן הם התחננו בפניי שמה אני אעשה, שאני אשאר, ופשוט אני נשארתי בקיירואן, נתקעתי באמצע הדרך, מצטער שאני לא בא אליך. כן, אתם יכולים לקרוא את זה מפה, בבקשה, קצת קשה, אבל בגדול, אם תחזרו אחרי הקרע, תוכלו לראות שהוא כותב, הודענו, הודעתיו, זה הוא להודיע לאדוננו משהו, כאשר הודעתיו כבר בכתבנו פעמיים, שלוש וארבע, כי יצאתי מארץ מולדתנו, כנראה הכוונה לאיטליה. לעבור להתגורר בארץ ישמעאל, הוא יורד דרומה לקיירואן מצרים, צפון אפריקה, מוסלמית. לא הייתה, אלא בלתי על ראיית מגמת פני הרב. כל המטרה הייתה להגיע אליך. תכננתי להגיע לקהיר, לבקר אותך. כן? והנה עדיין לא עלה בידינו, וכל השנים שנתעכבנו בקיירואן, כבר הודעתיך בכתבנו על איזה דרך נתעכבנו וכו'. בסדר? והסיפור הוא מה שסיפרתי לכם. שפה רואים שזה חכם, שמגיע לקיירואן מאדום, איפה האונייה, איפה שבאים. עדיין היו היסטוריונים שלא התייאשו, אתם יודעים הרבה תוספות, נכון? יש כאלה שאמרו, יש שני חושיאל, מה הבעיה? הסיפור הבא. יש כאלה שאומרים, הוא נסע פעמיים, פעם אחת היה שבועי, אחרי זה הוא חזר הביתה, ואז הוא עוד פעם נסע. שערי תירוצים לא ננעלו, בסדר? ואני אומר, זו גישה. כמו זו גישה שמנסה לקיים את האמת ההיסטורית של המקורות, שכאשר היא פוגשת בקיאים באמת ההיסטורית, היא מתקנת אותם על ידי זה שבעצם מה היא עושה לסיפור, היא מפרקת אותו בין הגורמים האמינים לגורמים הלא אמינים. כנגד זה, איך קוראים לך?
ידידיה.
ידידיה אומר פה גישה אחרת לגמרי, שהיא הגישה יותר של אנשי הספרות. אנשי הספרות אומרים, אל תקרא אותו כהיסטוריה, תקרא אותו כסיפור. תקרא אותו כסיפור שמסופר על דמויות היסטוריות. אבל הסיפור לא בהכרח בא לתת לי פרטים עובדתיים איך דבר קרה, כמו שסיפור בדרך כלל המטרה שלו הוא רעיון, הוא בא לומר לנו מסר, הוא בא לתאר משהו. וכאן גם מבחינה מתודית אנשי הספרות גם פועלים הפוך. אנשי הספרות אומרים שהמסר מגיע לסיפור דווקא לידי זה שיש בו את כל החלקים. כלומר, אם אתה מתחיל לקלף תפוז ולהעיף כל מיני חלקים מהסיפור, אתה רוצח את המסר שלו. כלומר, בעצם הקיום של הסיפור, ההקשבה העמוקה לסיפור, הוא דווקא אם אתה מקיים את כל חלקה ומנסה לראות את הלכידות הפנימית. והייתי אומר שהסיפור העממי או סיפור כזה בגדול איך הוא פועל, הוא מסופר במאה ה-12, קצת נראה את הדמויות, הוא מסופר במאה ה-12 הדמויות היסטוריות במאה ה-10 וה-11, שמצד אחד זה דמויות שזה מספיק רחוק כדי לא להיות לגמרי בקיא בעובדות, זה חי, הם כולם מלפני 200 שנה. מצד שני זה דמויות שהם עדיין מכירים אותם, כלומר וואו, אתה תספר עליהם סיפור, זה כמו סיפור על הרב קוק, בסדר? הוא מספיק רחוק מאיתנו שאני לא יודע כמה מכם יודעים בדיוק את כל הפרטים שלך. אתה היה בשוויץ, אתה היה בלונדון, אתה היה בירושלים, אתה היה ביפו, לא יודע מפה, אם כולם פה יודעים. מצד שני הוא מספיק קרוב שהוא משמעותי לנו, כאילו סיפור על הרב קוק זה עוד עושה לך משהו. והסיפור הזה בעצם הוא סיפור שבא לומר משהו, למרות שהוא מדבר על ארבעה חכמים בלונייה, ברור שמי מה המרכז של הסיפור, מי החכם הכי בולט בסיפור. זה סיפור ספרדי שבגדול קוראים לזה היום אגדת ייסוד. הסיפור הזה כאילו מסביר את האופן שבו ספרד היא ממשיכת דרכה של בבל, ובגדול יותר הייתי אומר הסיפור הזה הוא עוד התרחשות של החרש והמסגר. זוכרים את החרש והמסגר מפירקוי בן בבוי? איך בבל התלמודית הופכת להיות יורשתה של וממשיכת דרכה של מסורת תורה שבעל פה שהתחילה בארץ ישראל. זוכרים את הסיפור חרש והמסגר שפירקוי מביא אותו? אני רוצה לחזור על המוטיבים. חורבן בית ראשון הוא אמור להוות איום לא רק על בית המקדש ועל העצמאות המדינית של עם ישראל, אלא גם על התורה, שכן כשירושלים חרבה גם חכמי התורה נהרגים והתורה יכולה להישכח, ומכוח האמונה בברית הקדוש ברוך הוא דואג עוד לפני החורבנות, הוא דואג להוציא את התורה לפני החורבן כי לתת לה קיום במקום אחר. והחרש והמסגר אומר שלפני החורבן 11 שנה חצי צדקה עשה השם, זוכרים? ויחשבי השם לנו צדקה, הוא מוציא את החרש והמסגר שלפי המדרש הם חכמי תורה שבעל פה, הוא מביא אותם לבבל, וכך כאשר החורבן של ירושלים מתרחש, בבבל כבר תורה שבעל פה משגשגת, פורחת, החורבן פוסח עליה. הזכרתי אז שבאופן דומה גם אולי צריך לקרוא את סיפור רבן יוחנן בן זכאי ביבנה. לפני חורבן הבית הוא מוציא את, מקבל את יבנה וחכמיה. זה מוטיב דומה. ופה דומה שיש פה סיפור שמספרים אותו בספרד במאה ה-12, זה זמנו של אבן דאוד, שבו בני אותו זמן נותנים לעצמם דין, הם מסבירים באמצעות חרש ומסגר מודרני נקרא לו, הם מסבירים איך אנחנו הקדוש ברוך הוא הכשיר את הקרקע שאנחנו נהיה ממשיכי דרכה של בבל. יש פה מוטיבים מאוד מאוד דומים למוטיבים של סיפור הרבה, של סיפור חרש והמסגר מצד אחד. מצד שני אמרת דבר מאוד נכון ויפה ידידיה, שיש פה גם המון מוטיבים מסיפורים מעולמם של חז"ל, שאולי חלק מהמוטיבים בסיפור הם מוטיבים ספרותיים, כמו מוטיבים ממטען תרבותי, מטען של מסר. ככה למשל המספר 4, זה שהוא לא יודע את שם החכם הרביעי, זה אולי כי מדובר במספר טיפולוגי, כלומר המספר 4 הוא מספר של גאולה,
סתם שם שלו,
כי הוא רוצה 4, הוא רוצה 4.
לא, למה לא לספות שם של חכם?
שאלה טובה, אני לא יודע להסביר הכל, אבל אני אומר בגדול ההנחה היא שהוא רוצה 4, כי 4 זה מספר טיפולוגי. יש גם מדרשים שמדברים על 4 חכמים שיפיצו תורה בעולם. וככה בגדול בוא נראה קצת מוטיבים. קודם לכן הייתה סיבה מאת השם, קודם כל המוטיב החזק של קודם לכן. כלומר אין דבר, כשיש לנו בחינת וזרח השמש ובא השמש, זה לא שהשמש שוקעת ואז היא זורחת, אלא קודם זורחת ורק אז היא שוקעת. וזה בדיוק מה שיש כאן. דהיינו לפני שרבי הגאון ימות כבר בבבל בספרד זה יתחיל, וקודם לכן הייתה סיבה מאת השם. סיבה מאת השם, בדיוק כמו סיפור החרש והמסגר, אומר שיש הנהגה נסתרת לעולם. הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, והוא משתמש בדמויות של רשעים, בכל מיני דמויות שמונעות על ידי כל מיני מיניים שונים למיניהם, הוא משתמש בהם כדי לקיים את בריתו עם התורה. בחרש והמסגר הוא משתמש בנבוזר אדם, בנבוכד נצר, שחושב שהוא מחריט את ההנהגה הירושלמית, שהוא מגלח את ההנהגה ומשאיר רק את דלת העם בירושלים, ולאמיתו של דבר הוא מכשיר בידי, זה היסטוריוסופיה מקראית שתדעו, הוא הוי אשור שבט אפי, הוא משתמש בו כדי להציל את התורה שלה. פה גם כן יש פה איזה שבי, שמה השבי הזה אמונה הוא רוצה? כסף. אגב שבי הזה הוא פשוט מעוניין בשבויים ובכסף, אבל הוא כלי משחק בידי הקדוש ברוך הוא, שהמטרה שלו היא להביא חכמים לארצות הרבנות, איך שהוא קורא לה, ושהתורה תהיה בה. כן, והוא כאמור המניעים שלו כמו נבוזר אדם, כמו נבוכד נצר, המניעים שלו הם מניעים פוליטיים, כלכליים, אבל בפועל הוא כלי משחק בידי הקדוש ברוך הוא, כשהכלי המשחק הזה אומר שהקדוש ברוך הוא השתמש בו כדי לדאוג שתהיה תורה במצרים, כדי לדאוג שתהיה תורה בקיירואן, ובעיקר, זה ברור שזה הגיבור של הסיפור, כדי לספר את ספרד, ובעצם לציין את ספרד כממשיכה, כלומר, אני אומר את זה בצורה הבאה, אם זה סיבה מאת השם, והקדוש ברוך הוא משתמש בזה שבי בשביל הדבר הזה, זה אומר שספרד נבחרה על ידי הקדוש ברוך הוא להיות מרכז תורה שבעל פה אחרי בבל. וזה תורף הסיפור הזה, כשלכן גם חשוב למספר הזה לומר דבר שדווקא מקורות ספרדיים אחרים התבטאו אחרת. חשוב לו להגיד שלפני שהוא מגיע רבי משה ברבי חנוך לספרד, שמה דמותה התורנית של ספרד? קטסטרופה, מרצות מוחלטת. ובלשון אחרת, אין תורות ספרדיות עצמאיות עתיקות יומין, אלא הכל באמת מגיע מרבי משה ברבי חנוך. הוא מביא את התורה לספרד, וזה יוצר איזושהי רציפות בין בבל לבין ספרד. זה הסיפור הספרדי.
כן. לא עושים בוברמן, עושים מאיטליה.
אני יודע, זאת שאלה טובה. אתה כבר זוכר את הכלל? הסיפורים לא שואלים שאלות? לא שואלים אם זה קרה וגם לא שואלים שאלה כזאת?
לא, אבל דווקא אם זה לא קרה, לא יותר...
אתה צודק, אתה צודק. זאת שאלה טובה, ואתה לא הראשון ששאל אותי את השאלה הזאת. אני יכול להגיד בגדול שלבבל אין נמל ואין לה דרך בעצם להוציא חכמים לאונייה. הוא בחר בעיר נמל מפורסמת. אבל אתה צודק שיש פה חוליה חסרה בסיפור. הסיפור הזה לא מושלם. יש חוקרת יידיש, פעם הבאה אני אשתדל להביא משהו מהספר שלה בשם שרה צפטמן, שחוקרת הרבה את הסיפור העממי. והטענה שלה היא שזה נקרא, זה סיפור עממי. היא טוענת שזה לא שישבו גדולי החכמים ועשו איזה מזימה, הם המציאו סיפור, כמה דמויות כדי לבלף את ההמונים, אלא היא טוענת שיש פה הרבה מאוד מוטיבים שמאפיינים סיפור עממי, שהוא בדרך כלל מה שתיארתי, זה דמויות היסטוריות שמנפחים סביבם איזשהו סיפור עם מוטיבים אגדיים שמדביקים להם, אבל הוא קורא מאליו, כלומר הוא מסופר מלמטה. מה שעומד בלב הספר שלה, שנקרא בין אשכנז וספרד, זה שהיא גילתה כתב יד שיש בו סיפור דומה אשכנזי. זה נקרא אגדת רבי משולם, שהוא סיפור שמסופר על החכם האשכנזי הראשון, שגם הוא יש לו אונייה ויש שם שבעים, וזה סיפור מאוד מעניין, והיא נכנסה לתחום לא לה, התחילה להשוות בינו לבין סיפור ארבעת השבועים, ובכלל היא בספר שלה, הוא ספר מאוד יפה, היא כתבה דברים מאוד עמוקים בכלל על הסיפור העממי ועל אגדות ייסוד. והסיפור של רבי משולם הוא סיפור שבאופן מובהק יש לו מוטיבים דומים, אבל השוני בין הסיפורים כמעט מספר את כל הסיפור של מה ההבדל בין ספרד לבין אשכנז. אז מה שאני רוצה לעשות בפעם הבאה זה להביא את סיפור, את אגדת רבי משולם, ושנקבל איזושהי השלמה של התמונה, שצריך להבין שכשתורה שבעל פה מדלגת מרכז, שהיא עוברת מקום, יהודי המקום חיפשו לעצמם איזשהו דין לחשבון, איזשהו הסבר, לא משנה כרגע ההיסטוריות שלו. בחינת תודעתית, הם שאלו את עצמם איפה המרכז שלי, איך הוא פוגש את המרכז הקודם. והסיפור הזה הוא סיפור שחלק מהתהליכים שבו הם תהליכים שבני אדם לא מודעים למשמעות התהליכים שמתרחשים. כלומר, מדובר באמת באותה תפיסה ראשונית יסודית של פרקוי, שמדובר על ברית, מדובר על איזושהי השגחה נסתרת. ובכל זאת הסיפורים האלה מותאמים לגמרי למאפייני המרכזים. אז הפעם הבאה בלי נדר אני אשתדל לזכור, כי אין בישיבת הספר, להביא את האגדה של רבי משולה, נראה אותה סיפור יפהפה, ודרכה קצת מאפיין את ההבדל בין אשכנז וספרד, ואז התוכנית היא לעסוק בדורות הרבנות של צפון אפריקה וספרד. בעיקר יעסיק אותנו במקצת לאפיין את הספרות התורנית בקיירואן, מה בדיוק קורה אצל רב ניסים ורב חננאל. אחרי זה אנחנו נעבור לספרד המוסלמית, שבראשית הדרך אנחנו נפגוש את הריץ, גיאד והריף, קצת נתבונן בתורות שלהם, ומשם נעבור טיפה להרים מגש, ונקדיש יחידה משמעותית ארוכה יותר מהרגיל לגדול חכמי ספרד המוסלמית, שהוא הרמב״ם. תודה. טוב.